שלום, ברוכים השבים לפודקאסט שלנו, How to Startup. הפודקאסט עוסק בעולמות התוכן של סטארט-אפיסטים בתחילת דרכם, ומנסה לתת להם כלים ותובנות ממי שקשור לאקוסיסטם, כדי שהם ילכו בסטות יותר חרושים, ולא, או מינימום יעשו טעויות שאחרים עשו לפניהם. אני מאוד מתרגש, היום אני מארח את חבר שלי, חבר אישי, שרון וגנר. מה המצב, שרון?
אהלן.
שרון הוא יזם סדרתי, הוא כבר ממנכ"ל סטארט-אפ שני, אחרי הראשון שהוא עשה אקזיט, אבל אני לא רוצה לגנוב לך את ההצגה, מה שנקרא. אז שרון, בוא, תספר לנו מה, מי, מו.
אחלה. טוב להיות פה, מנחם.
תודה.
קודם כל, מקום מגניב.
תודה.
סבבה. להיכנס למקום כזה, בין מוסכים.
כן.
בבני ברק, אני מקווה שזה לא סודי מדי.
לא, זה בסדר.
זה מזכיר נשכחות.
תשמע, מוסך זה מאוד שימושי, אתה יודע, אתה מכניס את האוטו לטיפול ואתה בא לעבוד.
כן, תביא את המוסך, נקשה אז אוכל לטפל פה ברחפן.
כן.
בקיצור, אז קודם כל כן, אני שרון, אני מנכ"ל של סיקס גיליון. אנחנו עושים סייבר טרט אינטליג'נס, מודיעין שעוזר ללקוחות לקבל מידע מקדים על התקפות פוטנציאליות.
מה זה לקוחות?
לקוחות זה בנקים, חברות ביטוח.
ה-B2B כזה.
כן, בדיוק. Mm-hmm. קלאסי, B2B קלאסי, Enterprise Software. Mm-hmm. מוכרים בעיקר בארצות הברית, יש גם באסיה, יש גם באירופה. תוכנה, לא חומרה. SaaS-based, כזה שעובדים במודל של subscription. וסיפור של big data, בעיקר. Mm-hmm. כמה שיותר דאטה שאנחנו יכולים לאסוף. כמה שהוא יהיה יותר מדויק, ככה המודיעין שאנחנו מספקים הוא יותר טוב, ועוזר ללקוחות שלנו להתמודד, כי בסוף אתה יודע, אפשר לשים פיירוולים מסביב כל דבר אפשרי, אבל התוקף ייכנס, זה רק שאלה של זמן, ואיך הוא יעשה את זה. אבל זהו, זה היה
זה
בעצם,
היום.
זה היה הפי-אוף שאנחנו צריכים לתת למרקטינג שלנו,
כן.
ועכשיו אחרי שכיסינו את נושא השיווק,
רגע, אבל לא התחלת ב-6G.
לא, לא התחלתי שם.
התחלת בקלאודין. אז בוא תגיד מה זה קלאודין, ואחרי זה תגיד למה בכלל נהיית סטארט-אפיסט.
אז קודם כל, קלאודין זה קלאודין, זה נשמע יותר טוב בצרפתי.
קלאודין, זה צרפתי, זה סטארט-אפ צרפתי בכלל.
בדיוק, כן, בדיוק. אז אני עבדתי בסטארט-אפ שקוראים לו אובליקור לפני כן. עשינו capacity management לדאטה סנטרים, לפני שבכלל הגעתי לקלאודין.
ומה עשית שם?
שם עשיתי, ניהלתי פיתוח, אחר כך product management, אחר כך נסעתי לארצות הברית. וניהלתי שם את הפריסל ואת הביזנס דיבלופמנט, והחברה נקנתה על DSCA Technologies. אז כנים בינינו יודעים מה זה CA. חזרתי לארץ והתלבטתי מה לעשות. שנה שלמה הסתובבתי, הסתכלתי ימינה, הסתכלתי שמאלה, ורציתי להיות סטארט-אפיסט. רק מה? אומץ לא היה לי. את האמת. כי גם בסטארט-אפ הקודם, לפני שהקמתי את קלאודין באובליקור...
מה הכוונה אומץ? אומץ בלהיות מנכ"ל או באומץ במה? איזה סוג של אומץ?
תראה, בוא נתחיל מזה שאתה, כשאתה עובר מלהיות שכיר ללהיות co-founder, יש הרבה מאוד אחריות עליך. בוא נעזוב את הצד האישי, כן? בצד האישי אתה צריך לעשות איזשהו חשבון עם עצמך, כמה סיכון אתה רוצה לקחת. ואם הגעת...
אבל למה זה סיכון? כאילו...
כי זה סיכון.
תראה, אם אתה סטארט-אפ בוטסטראפ ולא מושך משכורת, אין לי מושג לאיזה גיהנום אתה נכנס, אבל אם אתה אחד שכן לוקח, אז...
אז זהו, אז כשאנחנו...
אז איזה סיכון יש פה?
אז זהו, אז אנחנו... כשאני הקמתי את קלאודין, לא היה לנו כסף, היה לנו רעיון. הכרתי שני יזמים מדהימים, בוריס וויטלי. שניהם הגיעו מאנטרפרייז כמוני. ראינו איזושהי מגמה בשוק שמדברת על צריכה של שירותי ענן, ואמרנו שצריך לעשות שם אופטימיזציה.
אבל מאיפה הבנתם בכלל שיש בעיה?
תראה, אתה בא מהעולם של Enterprise Software, ואתה מוכר דאטאבייסים וקפסיטי מנג'מנט לדאטה סנטרים, ובעיה של קפסיטי וחוסר ב-CPU וחוסר בזיכרון נמצא בדאטה סנטר הפרטי שלך, וכשאתה עולה לענן, כמות המשאבים שלך היא endless, אתה יכול בעצם לקחת כמה שאתה רוצה. רק מה, זה עולה לך הרבה כסף.
זה סיפור מאיזה שנה?
2012.
ב-2012 זה התחיל. פגשת את שתי החבר'ה האלה, איך בכלל הגעתם אחד לשני?
חבר, הכיר, חבר, הכיר, חבר. כלל מספר אחד בעולם הסטארט-אפים. אתה רוצה להקים סטארט-אפ מוצלח, נטוורקינג זה must have. בין אם זה למצוא פאונדרים, קו-פאונדרים שישתתפו איתך, ובין אם זה להגיע לקרנות הון סיכון, ובין אם זה גם להגיע ללקוחות ראשונים. כי מה יש לנו בידיים? יש לנו את הקרדיביליטי של מה שעשינו בעבר.
אוקיי.
אבל אנחנו עכשיו מפתחים מוצר חדש מאפס. אנחנו מוכרים חלום. גם לעצמנו אנחנו מוכרים חלום, נכון. גם ללקוחות אנחנו מוכרים חלום. נטוורקינג.
באמת, עד כמה החלום שהתחלתם איתו היה דומה למוצר הסופי? שבסוף עשה אקזיט, מה שנקרא.
אז בוא, כן, כמו... בוא לא נגיד שזה היה 180 מעלות, וגם לא נגיד שזה 360 מעלות.
אבל זה לא היה מה שהתחלתם.
זה לא היה, בהחלט לא היה מה שהתחלנו. התחלנו.
כלומר, גם אתם עשיתם פיבוט, או פיבוטים.
עשינו פיבוטים קטנים down the road ככה, עד שהגענו לפרודקט מרקט פיט. אז כשנחזור חזרה כך, נסגור את נושא הריסק, כן? כשאנחנו התחלנו, לא היה לנו פרודקט מרקט פיט. היה לנו איזושהי מחשבה שמשהו הולך לקרות. ראינו שהולך להיות איזשהו pain בתעשייה. לא היה ברור לנו עד הסוף, כי גם התעשייה עצמה הסתכלה על הקלאוד קומפוג'ינג ואמרה גם מה זה החיה הזאת פה. וככל שהתקדמנו, הבנו את הצורך. וכשאתה מתחיל, בתור יזם מתחיל, אתה בא מעולם שכיר להיות עצמאי. כן. ואין לך פרודקט מרקט פיט, זה לא שהשוק צועק עליך, איי, איי.
איפה היית מני. כל החיים?
כן. חיכינו לך, רק לך חיכינו. כן. אז זה מאוד מסוכן. אבל ברגע שאתה מתחיל לקבל את הווייבים הראשונים מהשוק, ואתה רואה ששוק אומר לך, כן, יש צורך, אז רמת הביטחון שלך עולה בתור יזם.
רגע, ואתה כבר עם מוצר, בוא נפנה כן. אז פגשת את החברים האלה, חבר מביא חבר, והחלטתם שוואלה, כדאי ללכת על זה.
נכון, שמו 50,000 שקל, אני זוכר את זה עד היום. 50,000 שקל כדי לפתח פרוטוטייפ, דמו ראשון.
הבנתי, וכולכם עזבתם בלי עבודות, בלי כלום?
בלי עבודות, בלי כלום.
עבדתם איפה, מהבית?
מהבית, נפגשנו בבתי קפה.
מגניב לגמרי, ואז 50,000 שקל שלקחת מסבתא, מאיפה לקחת את זה?
כן, אני הבאתי, אני זוכר,
כל אחד הביא משהו מהבית.
ו-20,000 שקל, ועד 10,000 שקל.
ופיתחתם משהו.
הלכנו לחברת אאוטסורסינג כזאת, אמרנו להם, אנחנו צריכים מוקאפים, א', ב', ג', מה רצינו מוקאפים, פחות או יותר ידענו, והתחלנו לרוץ את זה אצל לקוחות. תוך כדי זה שהתחלנו לרוץ עם לקוחות, התחלנו לבנות את הדק הראשוני שיעזור לנו בגיוס של הסיד. 6 חודשים הסתובבנו עם הדק הזה, והוא עבר לדעתי איזה 50 ורסיות שונות. בדיוק כמו פרודקט מרקט פיט, כן?
כן.
אתה מתחיל בנקודה מסוימת, אתה לומד, אתה מקבל פידבק עם מקרנות און.
ואתה גם מתאים את עצמך לקראת המפגש הקרוב.
נכון, ואתה לומד ואתה... מכל מפגש.
למי,
מפגש
איזה חלום למכור למי?
אז מה זאת אומרת?
כאילו מה אתה מוכר לאותו משקיע שאתה הולך אליו, אתה יודע כל אחד מה מעניין אותו ומה פחות מעניין אותו.
כן, אבל אני חושב שאם אתה מאמין במשהו, לשנות את החלום בהתאם לדרישות של המשקיע, זה לא רעיון כל כך טוב.
אוקיי, אז מה, כאילו בגלל זה שאמרו לך לא ולא ולא, אז התפתחת?
אמרו לי 15, איזה 15? אולי 20 קרנות אמרו לי לא. 20, אולי 30 קרנות אמרו לי לא.
אוקיי.
בסדר, בסוף נפלה אחת שאמרה כן.
ואז כמה כסף השקיעו בהשקעה הראשונה?
וואה, זה היה זמנים אחרים, 1.3 מיליון דולר.
אז זה יפה, לא? בשביל משהו ש...
היום אני חושב שסיד זה כבר 10 מיליון דולר.
תלוי באיזה תחום ותלוי במה, כן, אבל יש כל מיני.
נכון.
אבל יפה. ותמורת מה? תמורת איזה הסכם?
זה היה... טוב, זה היה טרם שיט להשקעת אקוויטי, לא קונברטבל נוט, לא הלוואה, לא שום דבר.
כלומר, מראש כבר נתתם אחוזים מהחברה?
בטח, נתנו 25% מהחברה.
וואו. יפה.
נו, אז זה ביס גדול בשביל 1.3 מיליון דולר.
כן, זה ביס יפה מאוד.
יפה, אתה רואה?
אז הם היו מבסוטים.
הם היו מבסוטים, והאמת שגם אנחנו היינו מבסוטים. כי כבר הגענו ל-1.3 מיליון דולר האלה עם הלשון בחוץ. כן. עם הלשון בחוץ, זה אומר כבר נמאס לנו, ידענו שיש שם משהו, אבל שמענו לא, 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 ואז הגיעה קרן השנה שאמרה כן, ושבוע אחר כך הגיעה קרן שנייה שאמרה כן. לא נעים להגיד, תסמונת הידע.
איך זה יכול להיות? היה, כאילו מה, הייתם בסבב, הלכתם לזה, לזה ולזה?
איתך, אתה רץ, אתה מחזיק הרבה כדורים באוויר, נכון? אתה רוצה להשיג השקעה, אז אתה מדבר עם 6, 7, 8 קרנות במקביל, חלק נופלות, חלק עולות. ואחרי שהראשון נכנס ונתן לך טרם שיט, כל השאר, just follow. ואז שבוע אחר כך קיבלנו עוד טרם שיט ועוד טרם שיט, ובסוף החלטנו ללכת עם המשקיע הראשון.
ובחרתם פשוט, אתם בחרתם.
כן.
תגיד, ואמרת שראית איזה 50, לא יודע כמה שראית. קרנות. איך זה עובד? אתה הולך, מציג, הם אומרים לך תודה, נהיה איתך בקשר, ו? אז אתה מחכה לטלפון, אתה יוזם שיחה.
אתה בוודאי יוזם שיחה.
כן?
בטח.
שואל מה קורה.
נכון.
ואז?
וכמובן שומר את כל הקרנות מעודכנות. צריך לחשוב על זה כמו פאנל של מכירה, כן? כשאתה הולך למכור, אתה מנסה למכור את האוטו שלך, אתה מנסה למכור אותו ל10 אנשים, לא כולם יקנו אותו ממך בסוף, נכון?
כן.
אחד יגיד לא מתאים לי הצבע, השני יגיד לא מתאים לי המחיר, השלישי יגיד יש פה שריטה על הפגוש. בסוף יהיה אחד או שניים שירצו לקנות ויתחרו ביניהם.
כן.
בדיוק ככה. אנחנו רצים על כמה קרנות במקביל. לא כולם משקיעו בנו, כי חלק לא אוהבים את העיניים היפות שלי, וחלק לא אוהבים את התחום, וחלק חושבים ששלושת הפאונדרים לא יסתדרו ביחד, והרביעי בכלל משוכנע שהשוק הזה הולך להיעלם. או שיש יותר מדי הרבה תחרות ואין לך שום קומפטטיב אג'.
אוקיי.
רצים במקביל. זה חשוב לך כאילו... ותמיד, תמיד, תמיד שומרים את הקרנות מעודכנות, גם אם הם אמרו לך לא.
וכמה לא כזה קיבלת, או שזה היה יותר... טוב, תשמע, כרגע אנחנו בדיונים, אנחנו חושבים, אנחנו בוחנים. על כמה קרנות באמת מוכנות להגיד לך את האמת? איך זה עובד? או שזה לא חשוב?
אני חושב שהיום המגמה השתנתה בצורה משמעותית.
אוקיי.
היום אתה... דרך אגב, בתור סקנד טיימר, אני כבר יודע לחתוך את הפגישה... כבר באמצע הפגישה אני יכול להגיד אם יש פה...
כיוון.
כיוון או לא. וגם הרבה פעמים היום בתור סקנד טיימר, זה בא מצידי, אני אומר, חבר'ה, תראו, האסטרטגיה שלכם לא מתאימה לנו. אתם הולכים יותר לכיוון של אופטימיזציה של הוצאות, ואני רוצה לגדול. לא מסתדר. אם לא רואים בעין בעין, זה לא הולך. אבל בתור פרסט טיימר, אתה קודם כל רוצה לשים את היד שלך על טרם שיט ראשון, נכון?
כן.
אז אתה תמיד שומר את כל הקרנות מעודכנות. תמיד, גם אם אמרו לך לא. למה? כי יש איזשהו טיפינג פוינט, איזושהי נקודה, שבה הפרודקט פור מרקט פיט מסתדר, ושלושה proof of values ראשונים יוצאים לדרך, והתחלת לקודד, ומשהו קרה בשוק, ומתחרה פוטנציאלי שלך הצליח לגייס כסף, וקרה איזשהו מקרה שגרם לכל השוק להתעורר ולהגיד, וואלה, אנחנו צריכים את התחום הזה עכשיו. ואז פתאום הקרן, גם זאת שאמרה לך לא.
פתאום משנה את דעתה.
כן, בוא ניפגש, נראה איפה אתה עומד, בוא תעדכן אותי.
יפה.
זה נקודה שבה כל ה-pre-seed companies צריכים להגיע אליה.
ואז כאילו קיבלת שלוש הצעות, בחרת את מה שנראה לך הכי מתאים,
נכון.
כל מיני שיקולים.
נכון. השיקול שלנו היה
להיות אינדיפנדנט. כולם רצו את אותו דבר, כאילו רצו את אותו כסף, אותם
אחוזי? קומסי, קומסה. כן, יפה. פחות יותר. זה היה באותו זמן, 1.3, 1.5 מיליון דולר היה seed investment, והיו לוקחים איזשהו ביס של 25% מהחברה.
ואז אחרי שהם לוקחים לך את הביס, איזה, איך נראית המערכת יחסים עם משקיע, עם קרן כזאת שמשקיע בך?
תלוי כמה אתה אסרטיבי. בתור פאונדר. יש פאונדרים שאומרים, אני רוצה לנהל את הכל לבד.
כן.
ואתה...
תן לי סטרייט פורוורד, עזוב אותי בשקט.
עזוב אותי בשקט, ניפגש פעם ברבעון, ונדבר. ואז, זה קל יחסית. אם הקרן משתפת איתך פעולה, אתה נפגש פעם ברבעון, אתה מדווח התקדמות או חוסר התקדמות, הצלחות, כישלונות, יעדים. ויש קרנות שהן יותר אינטרוסיב.
כן.
שאומרות לך, סבבה, אתה בחור נחמד, אבל אנחנו שמנו פה עכשיו כסף, ואנחנו רוצים לוודא שהכסף שלנו משתמשים בו למטרות הנכונות, כן. ומנצלים אותו. כי כסף של סיד, אתה צריך להראות ROI יחסית גבוה.
כן.
אתה קיבלת, לא יודע, היום סיד, 4 מיליון דולר, 5 מיליון דולר.
כן.
הכסף הזה נעלם יחסית מהר. אנשים עולים יקר, ציוד הרבה פעמים עולה יקר, נסיעות לחול עולה יקר. הם רוצים לוודא שיש ROI. איך הם מוודאים ROI? יושבים לך לבריד.
אוקיי.
ברמה החיובית, אני לא יודע ברמה שלי. בוא תראה. שהרבה מאוד מהקרנות, בישראל בעיקר, הן קרנות שמאוד מאוד מאוד תומכות בצד של נטוורקינג. כן, רמת האינובציה שיש לנו בארץ היא מאוד מאוד גבוהה. הרבה מאוד חברות ישראליות כבר נקנו על ידי חברות גדולות יותר. הרבה מאוד חברות גדולות פתחו פה מרכזי פיתוח. בתחום שלי. בזמנו אז היה IBM ו-CA וסיסקו ומייקרוסופט וגוגל ואמזון, just to name a few. היום בתחום שלי בסייבר סקיורטי, אז יש לך קראוטסטרייק ויש לך עוד פעם, סנטינל 1 ופאלו אלטו נטוורקס כמובן, צ'ק פוינט, כל חברות הסייבר סקיורטי הגדולות יש להם מרכזים. המרכזים האלה נותנים לך גישה בלתי אמצעית לשוק. המשקיעים תמיד מחוברים בשני הצדדים. מצד אחד הפורטפוליו לקוחות שלהם, סליחה, הפורטפוליו חברות שלהם, מצד שני, מכירות את הקורפרט דבלופמנט ואת הביזנס דבלופמנט אצל החברות הגדולות שיכולות לעזור לך להגיע לשוק. משקיע טוב, אולי הוא אינטרוסיב, אבל מצד שני גם דוחף אותך קדימה.
כלומר, הוא דואג לך לטרקשן הזה, הוא לוקח אותך לסיבוב הבא, הוא לוקח אותך ללקוחות שהשתמשו במוצר שלך.
אז אולי כלל מספר 2 לי, אז המתחיל.
אוקיי.
רק אתה שולט בגורל שלך.
אוקיי.
לא הקרנות.
כן, אבל אם באה לך קרן ואומר לך, תקשיב,
יעזור לך כמה שהוא יכול.
אני מייצג, לא יודע, את כל חברת IBM העולמית, ואתה, את הפיצ'ר החמוד והקטן שאתה ממציא, אני הולך לדחוף בכל המחשבים, בכל כדור הארץ. אז נשמע לי פצצה, לא?
מעולה.
אבל בסוף, תעשה את זה לפי מה שאני אומר.
בסוף אתה בתור יזם, כן. אתה מקבל את ההחלטות, וגם ההצלחות והכישלונות תלויים אך ורק בך. אם הקרן תעזור לך לקבל אינטרודקשן ב-IBM, זה מצוין. Mm-hmm. אם לא, ואתה רוצה להגיע ל-IBM, תדאג להגיע לשם. כי לקרן, היום יש מספר חברות בפורטפוליו, ואולי אתה יהלום הכי נוצץ בפורטפוליו, מחר כבר לא. מחר כבר יכול להיות 20 חברות בפורטפוליו.
כן.
וחמישה מהם יהיו הרבה יותר מוצלחים או מעניינים מבחינת השותפים בקרן. ולכן, האחריות היא בסוף על היזמים.
באמת יש דינמיקה כזאת שמשתנה. once בקרן איתך אתה מתחיל לראות עוד ועוד חברים שפחות או יותר הם באותו תחום, באותו ורטיקל, ואז אתה, מה? איזה אינטראקציה יש עם קרן כזאת?
ככל שאתה מתבגר יותר בתור חברה, ובוא נצא מנקודת הנחה שאתה מוצא את הפרודקט מרקט פיט לקראת הסיבוב של ה-A, רמת האינטראקציה שלך עם הקרן תרד. למה? כי שני דברים יקרו. אחד, אתה בתור יזם מתחיל תקבל ביטחון. הקרן תקבל ביטחון בך בתור יזם כבר לא מתחיל. אולי לא מנוסה, אבל אחד כזה שכבר...
יפנו את המשאבים שלהם לאלה שלא יודעים כל כך.
בדיוק. אם אתה סיד אינבסטור, אתה תשקיע את מרב המאמצים שלך בחברות, שהם עכשיו צריך לנסות להרים אותם בשלבים הראשונים שלהם.
עכשיו, מה זה אומר? כאילו אומר לך, הנה, נתתי לך $1,000,000, אז אני יושב אצלך בבורד, אני יושב ראש, אני... כן. מה אני?
אתה יושב אצלי בבורד. אנחנו ביחד מגדירים איך נראה ה-scope of reporting, בוא נגיד כך. מה אני מדווח לך, מה אני לא מדווח אותך, לא בגלל שאני רוצה לשמוע ממך סודות, אלא כי אני רוצה לנצל את הזמן שלי ושלך בצורה הטובה ביותר. איזה מטריקות עוזרות לנו להראות התקדמות, ומה יביא אותנו לסיבוב הבא, או מה יביא אותנו להצלחה, בסדר?
אתה בונה על הקרן שהיא תביא לך את הסיבוב הבא, או שאתה עוד פעם אומר, לא, 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 זה אני...
לא, לא, זה הכל עליך.
כן.
ובכלל, קרנות הון עוזרות להכיר קרנות הון אחרות.
כן.
הן כמובן לא מתחייבות להביא לך השקעה. אם הקרן היא מספיק טובה וקומיטד, היא גם תשתתף.
כן, בראונד הבא.
בראונד הבא.
כדי לא לאבד את ה... כדי להיות מדולה יותר מדי. כדי לא להיות
מדוללת, בדיוק. היא תשתתף בראונד הבא, אבל את המשקיע המוביל הבא אתה צריך להביא.
אתה צריך לשבור את הראש.
אתה צריך לשבור את הראש, ואנחנו חוזרים חזרה לנושא לנטוורקינג. לקרן יש את הנטוורק שלה, היא תעזור לך, ולך בתור יזם, יש את הנטוורק של היזמים האחרים שיעזור לך לקבל אינטרודקשנס לקרנות אחרות.
זה מאוד חשוב.
הכי חשוב לדעתי שיש. בסוף, תחשוב על זה. אתה מקבל המלצה על עובד פוטנציאלי. אם אתה מקבל את ההמלצה ממישהו שאתה סומך עליו,
זה חוסך לך זמן.
בטח, 50% מהרפרנס כבר נעשה, נכון? אותו דבר פה. אם אתה מכיר מנכ״ל או CTO, co-founder בחברה אחרת, שמכיר לך את הקרן שהשקיע בו, הקרן נכנסת לדיאלוג איתך, כשיש בה איזשהו טראסט מסוים. הכל כמובן strictly business, כן? זה לא משנה שאתה חבר טוב של מישהו שהם השקיעו בו, אם החברה שלך לא שווה את ההשקעה, לא ישקיעו. אבל יש שם... יש יתרון מאוד גדול לרפרנסס ונטוורקינג. במיוחד כשמדובר בחברות שמגיעות מחול להשקיע בארץ, ויש היום המון כאלה.
באיזה שלבים החברות שמגיעות מחול? איזה סוג של מיזמים הם מחפשים?
תראה, זה מאוד שונה בין ורטיקל לוורטיקל. אני לא יודע חברות, קרנות כאילו מחול, איזה סטייג' של חברות הם מחפשים, כן. בתחום שלכם, אבל בעולם של האנטרפרייז סופטוור, פעם היה סגמנטציה מאוד ברורה. היו קרנות early stage, היו קרנות growth, והיו קרנות late stage. early stage זה ה-seed, ואולי ה-A. מה בעצם המטריקות שהן היו מחפשות? product market fit, או preliminary product market fit, הכנסות ראשונות, $1,000,000, $2,000,000, ואז נעשה את ה-A round. הקרנות growth היו כבר מחפשות בין 5 ל-10 מיליון דולר, והקרנות late stage היו מחפשות כבר 20 פלוס. פעם רוב הקרנות שהגיעו מחול, ובעיקר מארצות הברית, שהן הרבה יותר risk averse, אם אפשר לומר ככה, הן היו מחפשות growth plus. אממה, היום הכסף הוא מאוד מאוד זול בשווקים.
יש הרבה כסף.
יש הרבה כסף. ואם הן רוצות לשים את היד שלהן על חברות טובות,
הן צריכות ללכת לשלבים יותר מוקדמים.
בדיוק, הן חייבות להיכנס בשלבים יותר מוקדמים. זה אומר שרמת הסיכון שלהם יותר גבוהה, אבל בגלל שהאסט אנדר מנג'מנט שלהם הוא מאוד גדול, הם מנהלים הרבה מאוד כסף, הם יכולים להרשות לעצמם לשים בצד כמה מאות מיליוני דולרים, ולפזר אותם.
כאילו כמו פיזור סיכונים.
בדיוק, פיזור סיכונים.
משהו יצא מזה.
משהו יצא מזה, שכל צ'ק יכול להיות גם 5 מיליון דולר.
כן, שמענו גם על 20 מיליון, שמענו כל מיני מספרים הזויים.
נכון, נכון. ומה הדבר הזה?
מה אתה באמת חושב על זה?
אני חושב שזה מאוד מסוכן לתעשייה. תחשוב, אם מפזרים הרבה מאוד כסף.
אז מציעים יותר כסף לעובדים, גונבים עובדים אחד מהשני.
ולא תמיד
יש פרודקט. ולא מגיעים לשום מוצר.
בדיוק, ולא תמיד יש פרודקט מרקט פיט. וגם אם יש איזשהו פרודקט מרקט פיט ראשוני, צריך כבר לעשות את הסיבוב הבא בוולואציה מאוד מאוד גבוהה.
כן.
ואז כבר באה קרן ואומר,
בודקים לך, עושים לך דו דיליג'נס, תקנים לך במאזנים, דור רווח והפסד. אחי, על מה אתה מדבר? מאיפה הבאת את השוואים האלה?
בדיוק.
אז איך אתה מעריך שהעסק הזה יתקדם? אתה חושב שיהיה משבר?
תראה, אני חושב שזה גדול ממני השאלה וגם התשובה, אבל אם אני מסתכל על ההיסטוריה, והיו כאלה תקופות, כאילו בעולם, בעולם שלנו, לפחות ב-10 שנים או 15 שנה שאני כאילו עוקב אחרי המדדים האלה, בסוף שנה הזאת, אמצע סוף שנה הבאה, אנחנו נראה הרבה מאוד חברות שעשו בהם סכומי השקעה יחסית גבוהים.
כן, בשלבים ראשוניים.
שנגמר להם הכסף. נגמר הכל. שנגמר פרודקט מרקט פיט, ואז הם מתפזרות. עכשיו, שני דברים יקרו. אחד, הרבה מאוד עובדים יצאו החוצה לשוק.
כן.
והגיעו או לחברות יותר מתקדמות, או לאנטרפרייזס גדולים, מייקרוסופט וכאלה. ודבר שני יקרה, קרנות הון יתחילו לתת שוואים יותר הגיוניים, כי זה יהיה הלחץ של השוק, לדחוף את האבלואציות כלפי מטה.
הבנתי. כלומר, אנחנו איפשהו כנראה בסיס של הגל, ועכשיו הולכים לראות איזושהי שינוי מגמה.
תראה, אנחנו רואים שהריבית בארצות הברית עולה, נכון? אז יש לנו אלטרנטיבות לכסף, לכל הקרנות האלה, במקום להשקיע בחברות הזנק. הם ילכו להשקעות שבהן יכולות לראות ריטרן.
כן. שהוא כאילו יותר בטוח גם.
יותר בטוח, כן.
מעניין. תגיד עכשיו, אז כמו שאמרת, אתה כבר לא, אתה די ותיק בתחום, כבר סטארט-אפ שני. איזה לקחים או טיפים יש לך מהסיבוב הראשון, שלקחת אותם והם עזרו לך בסיבוב השני?
וואה.
יש הרבה, אתה אומר.
יש טונה.
כן.
תראה, קודם כל, אני חושב שהלקח הכי משמעותי שלמדתי, זה הוולידציה של הפרודקט מרקט פיט. אני חושב שזה אקוטי. בחברות סטארט-אפ. תראה, הרבה פעמים בתור יזמים, אנחנו בונים לעצמנו איזשהו עולם, שאנחנו משוכנעים שזה העולם האמיתי. דיברנו עם 3 לקוחות, 3 אמריקאים, 3 אמרו לנו, That's a great product, it's very interesting, let's be in touch. ואנחנו שמענו,
אנחנו רוצים אתכם.
ויש לנו כבר דיל של 10,000 דולרים.
וכשאמריקאי מחלץ באינטאצ, הוא אומר לך, אדון קולס
כן,
מכל יום.
כן, בדיוק. ואתה לוקח את המסרים האלה, ואתה בונה לעצמך עולם שאומר, בונה, אני פה, כולם רוצים אותי עכשיו, איזה גדול זה. ואתה בונה על זה איזושהי תיאוריה. כן. ויכול להיות שעם התיאוריה הזאת, אתה הולך ומפתח איזשהו מוצר. ופיתחת את המוצר, והשקעת שם 100,000 דולרים בפיתוח המוצר, ולקחת אותו לשוק, והשקעת 100,000 דולרים בשיווק, ואז פתאום מסתבר שה-let's be in touch הזה הוא בעצם אומר, אח שלי, את בלבל לי את המוח. אז את העולם הזה, האוטופי שאנחנו הרבה פעמים בונים לעצמנו, אנחנו צריכים לעשות לו ולידציה.
איך עושים לזה ולידציה?
כסף.
מה זה אומר?
תשלם לי עבור המוצר.
אם מישהו קונה ומוכן לשלם, זה אומר שזה אמיתי.
כן. תשלם לי, אל תשלם לי 100,000 דולר, תשלם לי 10,000 דולר.
תשלם משהו.
תשלם משהו.
Put your money where your mouth is.
כן, בדיוק. Let's put skin in the game, כמו שאומרים. תשלם לי משהו. תיקח אותי לפרוקיומנט שלך, תשלח לי את החוזה שלך, תכיר אותי להנהלת חשבונות שלך, תשלם לי $10,000.
כלומר, אתה אומר, אני לא צריך להיות רווחי כדי להוכיח לעצמי שאני שווה משהו.
לא, אבל אתה צריך להראות
שמישהו משלם. אני צריך להראות שאני משלם. מוכר, שיש מחירות.
כן, אתה יודע, זה נורא קל למכור מוצר פרי.
פרי בטוח, יש גרסת חיים, בטח.
בטח, כולם מוצאים פרי.
כן.
ולכן, אני חושב שהלקח הכי גדול שאני למדתי מהחברה הקודמת, ושם היה לנו פדיחות בקלאודין. Mm-hmm. חשבנו שיש לנו פרודקט מרקט פיט, אנחנו תיקנו, וזה לקח לנו הרבה זמן להבין את הפרודקט מרקט פיט שלנו. זה לעשות ולידציה של הפרודקט מרקט פיט.
אוקיי, יאללה, טיפ מספר אחד. אמרת שיש לך עוד טונה.
זמן, זה המשאב הכי יקר.
אוקיי, מה זה אומר? שאני ארוג את עצמי בסטארט-אפ?
לא. זה אומר שאם אתה נמצא במסע ומתן עם קרן על טרם שיט, והיא רוצה לקחת לך 20%, ואתה רוצה לתת רק 30%, ואתם תאבדו חודש בגלל המסע ומתן הזה, זה לא היה שווה.
עוד שחרר.
בדיוק. זמן זה המשאב
הכי יקר. גם אם אין לך קרן אחרת כרגע שאתה מדבר איתה.
זמן זה המשאב. בסוף הדברים מסתדרים. קצת יותר אקוויטי, קצת פחות אקוויטי, אתה מחזיק בתור פאונדר, לא ביג דיל. תחשוב שבאותו זמן שאתה בזבזת במסע ומתן עם קרן, מישהו אחר לוקח איזשהו כדור של רובה וחורט עליו את השם של הסטארט-אפ שלך, כדי שהוא יוכל להתחרות איתך ולהקות אותך בעתיד. ולכן ככל שתעשה את הדברים הרבה יותר מהר, יש סיכוי להצליח הרבה יותר. כי הרי בסוף מה זה סטארט-אפ? אנחנו מחפשים פרודקט מרקט פיט לשווקים שלא קיימים. ואנחנו רוצים להגיע לפרודקט מרקט פיט כשהשוק נמצא שם.
כן.
ככל שנעשה את זה יותר מוקדם, ככה זה יותר טוב. טיפ מספר 2.
יאללה, תן עוד אחד.
עוד אחד? אורייט. נטוורקינג דיברנו כבר, נכון?
אוקיי, אבל יש כל מיני סוגים של נטוורקינג.
כן, אז לא, אז דיברנו על נטוורקינג. אז
דיברת על נטוורקינג של משקיעים. איזו נטוורקינג?
נטוורקינג של חברות פיתוח עסקי.
אוקיי.
כמה שיותר מוקדם.
אוקיי, יש כל מיני סוגים של פיתוח עסקי.
בוא ניקח את הטריוויאליים ביותר.
אוקיי.
אני בונה מוצר שהוא קומפלימנטרי למה שמייקרוסופט, למשל, בונה. עכשיו, מייקרוסופט זה חברה גדולה. היא בעצם בונה הכל, נכון? אין תחום שהיא לא מתחרה בו היום. אבל אני, בתור יזם, אני חושב שהמוצר שאני בונה
יותר טוב.
יותר טוב, או שאני אתקדם יותר מהר, או שיש לי אינובציה הרבה יותר חזקה. לא לפחד ללכת למייקרוסופט ולנסות לבנות את השיתוף פעולה.
באמת?
כן, לא לפחד.
מה זה מזה טוב?
במקרה הטוב, אתה יגידו לך, תשמע, המוצר שלך מצוין, בואו נביא אותו לשוק. ואז אתה מגיע הרבה יותר מהר לשוק.
עם מייקרוסופט.
נכון, ואז אתה יש לך פרודקט מרקט.
אבל רגע, למה שמייקרוסופט בכלל רצו לדבר איתך? מי אתה?
אם המוצר שלך מספיק טוב, והאינובציה שלך מספיק חזקה, ויש לך פיץ' חזק, ידברו איתך. גם החברות הגדולות היום מחפשות אינוביישן וצוותים קטנים שעוזרות לה להגיע.
אבל יש לה כל מיני תנאי סף, תראה לי מחירות, תראה לי משהו. זה שיש לך איזה אלגוריתם והרצת אותו בענן.
מעולה, יפה.
זה לא אומר שזה מספיק חזק.
פה אנחנו מביאים את ה-Jewish Guilt.
אוקיי.
תמיד יש ישראלי איפשהו שם. והוא תמיד, תמיד, תמיד יעזור לך להיכנס איפה שצריך. ודרך אגב, אני לא מתבייש להגיד את זה. גם היום, ב-Six Guild, אנחנו כבר דאבל דיג'יט במיליוני דולרים במחירות. כשאני צריך להגיע למישהו באיזשהו ארגון גדול, ואני מוצא את הישראלי, אני מתחיל שם.
לא יאומן.
כן, אתה יודע, הרבה...
וזה עוזר.
זה עוזר.
מדהים.
דיברנו על נטוורקינג. לא לפחד לעשות פיתוח עסקי בשלב כמה שיותר מוקדם. זה גם עוזר מאוד בגיוס, כן?
כן.
אם אני מביא 3 רפרנסים שאומרים, מייקרוסופט חושבים שזה מצוין, אמזון חושבים שזה מעולה, וגם בגוגל אני מתחיל עכשיו שיתוף פעולה, גם אם המוצר שלי רק יושב שם במרקט פלייס של גוגל, זה איזשהו סימן שאני עושה משהו נכון. ואני בתור יזם, לפעמים בתור מנכ״ל, אני לא רק חושב על הטכנולוגיה, אני גם חושב איך אני מגיע לשוק.
אבל זה לא מפחיד אותך שבסוף ענק כזה יכול, לא יודע, להעתיק לך את הרעיון ולגנוב לך אותו ולעשות איתו מה שהוא רוצה.
בוודאי שיכול להיות.
נו, אז איך זה עובד?
נו, מה לעשות? הוא יכול גם להעתיק את הרעיון מחר.
אז אתה אומר, אל תפחד, תלך קדימה?
תלך קדימה. אם אנחנו מאמינים שאנחנו יודעים לזוז מהר, ואנחנו מפתחים טוב, ויש לנו פרודקט מרקט פיט, אנחנו תמיד נזוז הרבה יותר מהר מהשותפים הגדולים שלנו.
מעניין.
ואז במקרה הכי 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 גרוע, ירכשו אותך בהרבה כסף.
כן. שזה בדיוק מה שרצית.
או שלא. או שלא. אני רוצה להגיע מהר לשוק. נכון. לא לפחד. היום בעולם של סופטוור, בוודאי ובוודאי, כולם יכולים לבנות הכל.
כן.
Cloud Computing נותן לאנשים את האפשרות לפתח מהר, לעשות deployment מהר.
אז זה מעניין מה שאתה אומר. בעצם אין אדג' טכנולוגי, יש כאילו... אתה מתמקד באיזה רעיון או בנישה או בעיה ספציפית, ואתה פשוט פותר אותה מהר ביחס לגופים הגדולים? זה מה שאתה אומר?
אני חושב שאתה מפתח את האדג' הטכנולוגי על ידי זה שאתה ממקד את המשאבים שלך ומביא את המשאבים הנכונים לפתור את הבעיה. כן, בוא, אנחנו לא המצאנו את הגלגל פה.
כן.
דאטה סיינס יש פה, ויש גם בארצות הברית וגם בפולין.
אוקיי.
נכון? אבל אם אנחנו יודעים להשתמש בהם בצורה נכונה, לפתור את הבעיה שכבר עשינו לוולידציה, דיברנו על וולידציה של פרודקט מרקט פיט, אנחנו תמיד נזוז יותר מהר. ואג'יליטי,
כן, זמישות.
זמן.
זמישות.
זמישות, כן. זה הדבר הכי חשוב. Needless to say, כמובן, שאין היום כמעט שום משמעות לעולם הפטנטי.
עזוב מייקרוסופט, הענק הטכנולוגי, שהוא עוסק בעולמות האלה, ויש סיכוי גם שהוא יקנה אותך. הוא לא יכול לתפוס איזה 3-4 חבר'ה אצלו, להגיד לו, תקשיבו, אתם טאסק פורס. הנה הבעיה, יש פה איזה חברה, סיפרו לי את הכיוונים שלהם, לכו תעשו את זה, הם לא, מה, אין להם תותחים שם?
יש להם תותחים והם יעשו את זה גם בלעדיך.
נו, אז לא הבנתי.
הם יעשו את זה גם בלעדיך. יש 10 מתחרים, היום אין תחום, כן. לפחות בעולם שלנו, כן. אני מניח שגם בעולם שלכם, כן. שאין בו לפחות 3-4-5 מתחרים.
בו זמנית, באותו זמן.
בוודאי. העולם הוא מאוד פרגמנטד, יש לי הרבה מאוד מתחרים בכל מקום. אז אם אני לא אדבר עם מייקרוסופט, אפרופו מייקרוסופט, או גוגל, הם ידברו.
יפה.
אז עדיף שאני אדבר.
ועד כמה אתה באמת יודע מה קורה אצל המתחרים שלך, אותם 10 שבמקביל עובדים על הדבר הזה?
אולי מספר כלל מספר 5. לעולם, אבל לעולם, אל תיתן הערכת, איך אומרים לה, הערכת חסר?
אוקיי.
underestimate.
כן, כן.
את התחרות שלך.
כלומר, תצא מנקודת הנחה שהם מתחרים בך כל הזמן.
ותמיד תצא מנקודת הנחה שהם טובים יותר ממך.
אבל אתה באמת מישהו בסטארט-אפ עוסק בזה, עושה מודיעין עסקי כזה, מנסה לברר מה המוצר, אולי אפילו קונים מוצר כזה, קונים לייסנס כדי לשחק עם זה?
כן.
זה קורה.
אתה גם שומע בשוק. אם הגעת לפרודקט מרקט פיט, זה אומר שעוד אחרים הגיעו לפרודקט מרקט פיט. זה אומר שאם אתה פנית לאיזשהו CIO באיזשהו בנק והצעת לו איזשהו פתרון, כנראה שעוד כמה אחרים פנו אליו וגם הציעו לו משהו דומה.
אוקיי.
תבין מה הם הציעו לו.
ואז אתה כל הזמן בתחרות להכניס עוד פיצ'ר, עוד יכולת, עוד איזה גימיק, עוד איזה משהו שיעשה, שאתה יותר טוב מה...
אני לא הייתי בונה את הרודמפ שלי על בסיס התחרות, אבל תמיד הייתי מניח שהתחרות היא און פאר איתי. אנחנו ישראלים, נכון? כבר דיברנו על זה. אנחנו יודעים הכל. ואנחנו גם תמיד הכי טובים.
תמיד, כן. ואנחנו לא פריירים, לא רוצה
לצאת פריירים. אבל זה לא תמיד נכון.
אוקיי.
זה לא תמיד נכון. וכשאנחנו בונים לעצמנו את העולם האמיתי של איך נראה העולם בחוץ, דיברנו על זה, כן? שלא לבנות עולם וירטואלי של מה אני מאמין שאני שווה, להכניס פנימה לתוך מסכת השיקולים, שהתחרות היא טובה לפחות כמוני. זה תמיד יוצר דרייב יותר חזק. אם הם טובים יותר ממני, אני תמיד אתקדם יותר מהר, וכבר דיברנו על זה שזמן זה פרמטר מאוד חשוב. לא להעריך את התחרות הערכת חסר.
מעניין. כן. יש איזה, מהסיבוב הראשון שלך, משהו שאתה אומר שהוא אולי היה טעות לעשות אותו? כן. שיגרם לאיזשהו נזק?
כן. אנחנו, היה לנו בשלב מסוים, היה לנו הערכת חסר לתחרות שלנו.
היה לכם מתחרים?
כן, היה לנו מתחרים, חשבנו שאנחנו טובים יותר מהם, לא הקשבנו לניואנסים אצל הלקוחות, וקיבלנו כמה מכות, החליפו אותנו במתחרים שלנו.
וואו.
כן.
מה זה, זה מכה רצינית.
נכון, אבל אז אתה, אחרי שאתה מקבל את הקפה הזאת, אתה מתיישב בשולחן, אתה אומר, רגע, שנייה, אולי אני באמת לא יודע הכל, אולי אני צריך ככה לוודא שהפרספציה שלי, את השוק,
כן.
ואת התחרות, היא באמת, באמת, באמת נכונה.
ואז באמת מה עושים? מה, עושים מבצעים? מבצעי סופונה? אנחנו ניתן לכם את השירות הזה בחצי מחיר?
לא.
מוסיפים עוד פיצ'ר?
תקשיב.
איך מתגברים על כזה דבר? עוזבים את הלקוח הזה? מה עושים?
דיסקאונט זה לא אסטרטגיית מחירה.
אוקיי.
הנחות יכולים לעבוד היום, ואולי יעבדו גם מחר. אבל באותה מידה שאתה נותן את ההנחה, המתחרה שלך גם יכול לתת הנחה. נכון? זה קל מאוד להוריד את המחיר. Okay. ואז גם המתחרה של המתחרה שלך
okay.
יכול לתת הנחה. ואז קורה מה שקורה בהרבה מאוד שווקים, כמה שנים אחרי שהם מתהווים, מתחיל price depreciation, המחיר מתחיל לרדת. ולכן אני לא חושב שדיסקאונט זה אסטרטגיית מחירה. לך חזרה הביתה.
אוקיי.
Okay. תביא את מנהל הפיתוח. תביא את הפרודקט אופיסר. תראו מה חסר. תתקנו, תשפרו.
תחזרו. אבל איך אתה יודע מה חסר? כי אתה רואה מה יש למוצר השני, כאילו.
ושמעת גם את הלקוח.
אה, ובסוף המחר, אחי, החלטנו ללקוח. ללכת על זה נכון. בגלל שאין לכם, לא יודע מה.
נכון.
ואז אתה פשוט מוסיף את היכולת הזאת?
כן. ובארלי סטייג'
כן.
פאונדרים, פרודקט מנג'רס, CEO, חייבים לשבת בשיחות עם הלקוחות.
כן.
כן, תמיד. תקשיבו מהאוזניים שלכם, תשמעו באוזניים שלכם מה אומר הלקוח. תפלטרו החוצה את הרעש, כדי לוודא שבאמת יש פרודקט מרקט פיט, והתחרות שלך היא תחרות, או אתה מעריך נכון את התחרות שלך, אתה מעריך נכון מה הלקוח רוצה.
איך מדלברים כזאת בשורה למשקיעים שלך?
שמה?
שאיבדנו לקוח ממשמעותי, ועכשיו אנחנו באיזה סרט קטן, שצריך, שיכול להיות שבגללו גם לא נהיה.
As is. לדעתי.
ומה, מה? באותו רגע שחטפת את הסתירה, אתה מעקר
לא, אותה? לא, באותו רגע זה, אני חושב, צעד מהיר מדי.
אוקיי.
Okay. כי התמודדת על עסקה, המתחרה שלך זכה.
אבל השאלה היא באמת, הם עושים לך כאילו ועדות חקירה כאלה? בוא נפיק לקחים, בלבלים לך את השכל.
אני חושב שחובתנו לעשות לעצמנו...
כן, אתה לעצמך, אני מבין, אתה עושה תהליך שלם, כי אתה לא ישן בלילה בגלל הדבר הזה.
נכון.
אבל האלה שהשקיעו בך, מה האינטראקציה שלך באירועים כאלה?
אתה מעדכן אותם. קודם כל, אם זה לא מג'וריטי, אם זה לא מג'וריטי, אז זה לא מג'ורי. כן, אתה מתמודד על 20 עסקאות, הפסדת ב-5, ניצחת ב-5, ו10 נדחו לרבעון הבא. Good news. בסדר? אבל התמודדת על 10 עסקאות, הפסדת ב-9 מתוכה, כן. וואו, something goes wrong here, בסדר?
מישהו צריך פה... להבין את האיתות, ואז אתה צריך בסדר. לעדכן אותם.
אתה מעדכן אותם, אבל אתה מעדכן אותם יחד עם עוד משהו.
אוקיי.
Okay. גם מה למדתי ואיך אני מתכוון לתקן.
הבנתי, לא רק מפיל עליהם את הזבל,
כן. נכון.
אלא אומר להם, תשמעו, אני כבר מה שנקרא ילד גדול, ואני מבין מה צריך לעשות. ואז,
הציפייה מה... מאיתנו כן. בתור פאונדרים, זה לא רק להבין איפה אנחנו טובים, אלא איפה אנחנו פחות טובים, ולא רק להבין איפה אנחנו פחות טובים, איך אנחנו מתקנים. כי הבורד שלנו לא אמור לפתור לנו את הבעיות. הבורד שלנו הוא בסך הכל איזשהו אקו, שבו אנחנו מציגים מספר אפשרויות, מספר פתרונות, לאיזה כיוון אנחנו רוצים ללכת, ועכשיו בואו נעשה brainstorm, ותגידו לי את דעתכם, אני שמח לשמוע את דעתכם,
כן.
אבל אני בתור מנכ״ל או בתור פאונדר, אני נושא באחריות להביא גם את הפתרון.
כן.
ולכן, אם קורים אירועים כאלה, בוא נלמד, בוא נבין מה קרה, בוא נבין איך מתקנים, בוא נבין כמה זה עולה לנו, ואז נבוא ונציע את הפתרון. זה דרך אגב, מתקבל הרבה יותר טוב. כן. הנה, החבר'ה פה עושים שיעורי בית. הם לומדים. ואז אם קרה מה שקרה, ואין פרודקט מרקט פיט, אבל המשקיעים מאמינים בצוות שהוא יודע להפיק מסקנות, להסיק מסקנות, להפיק תובנות, ולשנות תוך כדי תנועה, גם אם לא נכנס הסיבוב הבא, כי משקיעים עדיין לא רוצים להשקיע, תמיד המשקיעים יגבו את היזמים.
יפה, מה שאני עולה מכל מה שאמרת עד עכשיו, זה ש... היזם והסטארט-אפיסט הוא צריך להיות א' אסרטיבי, לשאת באחריות, לקבל את ההחלטות, לשמוע את כולם, אבל בסוף הפאונדרים, היזמים, הם צריכים לקבל את ההחלטות לגבי הגורל של העסק שלהם, של המיזם. אבל מה שבעיקר עולה זה הסיפור של צניעות, שכאילו לא לקפוץ מעבר לפופיק, לא לדמיין דמיונות, אלא להיצמד לעובדות ולמצב האמיתי, ולקבל את זה בצורה... צנועה ושקולה.
כן.
לא להתרברב.
כן. או לא לתת לעובדות לבלבל אותנו, כמו שאומרים.
צריך להבין את העובדות בכלל.
נכון.
לא תמיד מבינים את העובדות.
נכון, אני חושב ככה. ולעשות את זה כמה שיותר מהר, כמה שיותר אג'ילי.
יפה.
זה לדעתי ה...
מרגש. בוא נדבר כמה דקות, כי אי אפשר, אנחנו אמרנו, לא רוצים מראש להטיש את החבר'ה שצריכים ליהנות מהפודקאסט הזה, אבל בוא נדבר שנייה על סיבוב שני. איך זה מרגיש, כאילו, כבר עשית, וכבר היית במתחים, וכבר איבדת חצי מהשערות על הראש, או את הכל,
במקרה שלך. במקרה של כלום
ממשר. ועשית את זה, וואלה, עשית אקזיט, החלום של כולם, לקחת את מה שלקחת, ואתה שמח וטוב לב, וכבר היית במלדיבים, ולא יודע מה שעשית, ואוקיי, אז מה עושים מחר בבוקר? ואיך מהמחר בבוקר הזה, מה לקח אותך להיות סטארט-אפיסט פעם שנייה, ולהיכנס לאותו בלגן מחדש?
וואה.
כן.
טוב, יש פה הרבה נושאים. אני אנסה לעבור עליהם. אני, כשמחרתי את החברה הקודמת למייקרוסופט, כבר הייתי חצי רגל בחוץ. לא רציתי לחזור לעולם ההייטק.
כן.
זה עבודה קשה.
כן.
זה אולי עבודה שהיא נראית זוהרת, וגם התלוש מזכורת, במספר מקרים נראה טוב, אבל בסוף אנחנו 24-7 במקרה שלי, 24-6, כן? אנחנו מחוברים כל הזמן. אתה יודע, הרכב לא יכול לנסוע 160 קמ"ש כל הזמן. הוא צריך להעט קצת, גם ה-CPU במחשב שלנו לא יכול לעבוד ככה בזמן. ואז לקחתי שנתיים של הפסקה.
של ברייק.
כן, עשיתי קצת עבודה בקרנותון, עבדתי בקרנותון.
מה, בתור מה?
EIR, Entrepreneur in Residence.
שמה זה אומר בעברית?
תשב, תראה חברות, תחשוב, תראה אם יש לך רעיונות, ובוא ננביט פה רעיון מתוך הקרן.
הרעיון, ומה יוצא מהרעיון הזה שמנביטים אותו?
חברה.
תקשיב, ואז בונים חברה?
בדיוק.
בונים חברה?
כן, EIR זה נקרא.
אוקיי.
תעזור בדיו דיליג'נס של החברות, עשינו כמה השקעות וכן.
אוקיי.
ואחרי שנתיים הבנתי שקרן הון זה לא בשבילי.
אוקיי.
כי בסוף אני מאוד נהנה להיות בשטח. לעבוד עם האנשים שעובדים איתי, להתמודד מול
התחרות. לנהל אנשים.
גם, כן. להיות מסוגל לעשות אימפקט. עכשיו, אני לא אומר שבקרנות הון לא עושים אימפקט. אם הם עושים את ההשקעות הנכונות, הם בוודאי ובוודאי עושים אימפקט.
לא בטוח שהקרנות עושות אימפקט, כי הן משקיעות בסוף בלוחמים האלה בשטח.
נכון, אבל בוא נניח שהם עושים את ההשקעות הנכונות, אז בוודאי ובוודאי הם עושים אימפקט, אבל הן לא תמיד נמצאות בשוחות.
הן לא בזירת ההתרחשות.
הן לא בשוחות. ואני מאוד מאוד אוהב להיות בשוחות, ולכן החלטתי כן לחזור לתפקיד של מנכ"ל, ולקחתי חברה שהיא הייתה במצב לא טריוויאלי.
כן?
לא היה
אבל כבר הייתה קיימת.
הייתה קיימת, היה מוצר, פנה בעיקר לעולם ההומלנס.
זה שזה פעם שנייה, אז זה כאילו, בגלל זה אמרת, בוא, אני רוצה כבר להתחיל עם חברה קיימת, וזה אתגר יותר גדול להבריא אותה ולהצמיח אותה, whatever.
כן,
או ש, תשמע, עוד פעם יש לי את השלושה חבר'ה אלה שפגשתי, ואני רוצה להתחיל מבוטסטראפ.
אז אני, כשאני קמתי את קלאודין אחרי 4.5 שנים, כבר היינו במחירות, היה 3-4-5 מיליון דולר מחירות כבר, ואז מייקרוסופט קנו אותנו.
אבל היית מאפס.
כן, התחלתי מאפס. מי רעיון?
עכשיו פה אמרת לא מאפס, למה?
קודם כל, אני רציתי להקים משהו הרבה יותר גדול, עם אימפקט יותר משמעותי. דבר שאני הסתכלתי על התחום, והתחום הזה הוא תחום של, לדעתי, תחום שקיים הרבה שנים, אבל הוא צריך לעבור disruption.
אוקיי. הדארק ווב?
כן. לא, עולם הסייבר טרט אינטליג'נס, סייבר טרט, שהוא היה תמיד ידני, והיום צריך לעשות אותו בצורה אוטומטית.
הבנתי.
ויש היום מספיק מכונות ומשין לרנינג כדי שיעשו את זה.
הבנתי.
ועם הקונספט הזה הלכתי והסתכלתי לחברה ואמרתי, יש פה משהו מעניין. החברה הזאת יודעת למכור מצוין להומלנד סקיורטי, בואו נעשה לה פיבוטינג לעולם הקומרשל. אז זה אתגר מסוג אחר. זה כבר, יש פרודקט מרקט.
טוב, אנחנו קוראים לזה טכנולוגיה דואלית.
מה זה אומר?
שזה אומר שיש לה שימושים גם בתחום ה-Homeland Security וגם לעולם הגדול. אז אתה באת לחברה שהיא התחילה, ודווקא המרקט שלה היה מרקט ביטחוני.
קצת יותר, כן.
ולקחת אותה לעולמות של עולמות יותר אזרחיים.
כן.
יותר מאוזרחים.
כן, כן.
וזה היה האימור שלך בעצם.
זה היה האימור. כן, ואמרתי, טוב, what can go wrong? במקרה הכי גרוע, אני אחזור לתוכניות המקוריות שלי לגדל עגבניות.
אז הטכנולוגיה הבסיסית הייתה בעצם שמה, ופשוט לקחת ועשיתם לה אדפטציה לשוק אזרחי.
כן, בעצם מה עשינו? עשינו ולידציה של הפרודקט מרקט פיט פעם נוספת בשוק האזרחי. וברגע שקיבלנו וייב חזק מהשוק, את כל החברה הזזנו מהר, מהר, מהר לכיוון הזה. והיום 25% מהרבניו שלנו מגיעים מההומלנד סקיורטי. ו-75% מגיע כבר מהפרייבט סקטור.
יפה.
ופרייבט סקטור הוא הרבה יותר לוקרטיבי לקרנות השקעה, לעשות השקעה. אז עשינו גיוס של 15 מיליון דולר, ועכשיו סגרנו גיוס של 35 מיליון דולר. ואנחנו גדלים מאוד.
עם הפנים לצמיחה.
עם הפנים, כן, אנחנו גדלים
מאוד. ואיך אתה מתמודד עם מה שקורה היום בשוק, בשוק העבודה?
וואה.
קשה?
מאוד.
אתה מבטיח משכורות יותר טובות? לא. אולי כולנו נעזוב פה, נבוא אליך?
לא, לא מזכיר. אני מבטיח עניין.
אוקיי. כן? אתה לא משתגע עם הצעות שכר?
לא. ומה? אני מבטיח עניין.
אוקיי.
אני מבטיח אינובציה. אני לא נופל אולי ממחירי השוק, אבל כן. אני לא אתמודד על מועמד, ואני אציע לו...
בוא, ניתן לך עוד איזה 10,000, כן. בוא, תבוא
כי,
אליי.
כי מחר המועמד הזה, אם הוא יבוא לעבוד
אצלו, הוא
יחתוך למקום אחר שייתן לו עוד 5, אז זה פחות כסף.
אז איך זה באמת עובד הגיוס עובדים הזה? אתה הולך לאדנטרים, אתה שם מודעות בדרושים, זה מפה לאוזן, זה הכל ביחד.
כן, כן, כן וכן.
כן?
ועדיין זה קשה.
עד כמה אתה עוסק בזה באופן אישי?
אני תמיד נמצא בתהליך הגיוס.
כן?
כן.
יש לך איזה מישהו שמטפל ב-HR, לא?
לא, לא, אני אומר שאני תמיד נמצא איזשהו, אני תמיד באיזשהו מקטע בתהליך הגיוס. זאת אומרת, לא, לא, לא כי אני מייקרו-מנג'ר, כן. אלא כי הרבה פעמים, אם אנחנו פוגשים את המועמד, או אפילו אני פוגש את המועמד, ואני מקדיש לו את הזמן, אנחנו יושבים ומדברים, ואני מספר לו לאן אני רוצה לקחת חברה, ומי אני ומה עשיתי, ולאן אני רוצה ללכת. זה מייצר הרבה מאוד טראסט, שמאפשר למועמד לקבל החלטות לא רק על סמך המשכורת, אלא על סמך האינובציה, התחום שבו אנחנו עוסקים, וגם אם יהיו הולך לעבוד. עכשיו, obviously, מתישהו אני כבר לא יוכל לעשות את זה, כן? אנחנו, כשאני התחלתי, היינו 18 עובדים, היום אנחנו 110 עובדים.
וואו.
אני שמח לומר שפגשתי כל אחד מהם בתהליך הגיוס.
יפה.
אבל שנה הבאה כשנהיה 200, 250.
כבר לא תכיר אותם.
אני אשמח מאוד להכיר אותם, לא בטוח שאני אוכל לפגוש אותם.
איזה סיפור.
כן. אז אני חושב שזה... התהליך הגיוס הוא קשה.
טוב, אז מה המסר שלך אם אנחנו עכשיו נעשה איזה רפ-אפ כזה, שזה היה באמת שיחה מרתקת. מה המסר שלך לחבר'ה כאלה שמתלבטים, אם בכלל להיות סטארט-אפיסטים, אם לעזוב, אתה יודע, או שהם עוזבים את המקום עבודה בתור שכירים, או שהם בדיוק מסיימים לימודים, או שהם יוצא יחידה טכנולוגית עם איזשהו ניסיון במשהו ביטחוני, אבל הם בטוחים שהשמש זורחת להם לא יודע מאיפה. מה אתה אומר?
קודם כל, בוא נניח שאתה אחד כזה שרוצה לעשות אימפקט, לייצר אימפקט. אני חושב שזה must have experience. תנסה.
כלומר, אתה לא ממליץ לשתי חבר'ה שסיימו עכשיו מדעי המחשב, באיזה אוניברסיטה יוקרתית, להפוך להיות סטארט-אפיסטים, אתה אומר להם, בואו, קודם כל, תהיו שכירים איפשהו, לפני שאתם מחליטים את זה?
תלמדו קצת.
כן?
תבינו, תבואו להקים סטארט-אפ. אין תחליף לניסיון. זה לא משנה כמה עבדת והתמקצעת ב-state of the art technology בצבא. זה חשוב, זה...
לא לקפוץ ישר למים העמוקים, לעשות איזה סיבוב.
אני חושב, זה
הופך אותנו... ואז להיות סטארט-אפיסטים.
כן. אבל אם אתם, ולעשות את זה רק בהנחה, ואתם יודעים שאתם 100% מושקעים, כי זה עבודה אמרנו, 24/7.
כן.
ואם אתם לא בהכרח כאלה שמוכנים להשקיע את כל כולכם, לא בטוח שזה המקום בשבילכם.
יפה.
זה לא משנה מה אמא פולניה שלך אומרת. לך תהיה סטארט-אפיסט.
לך תהיה רופא.
כן, אם אתה צריך לעבוד בקורפורט, תעבוד בקורפורט.
יפה, שרון, על הכיפק. אז תודה רבה על הזמן שלך.
תודה שהערכת אותי פה.
בכיף, אחי.
היה מגניב.
יאללה.
צ'או.
בשמחות.